עכשיו ב-103 FM. גיא פלג.
צהריים טובים לכם. כמה בוז, כמה זלזול, איבה, חוסר הערכה יש במערכת הפוליטית שלנו. הסיפור של אתמול היה הזלזול, ההשתלחות של שר התחבורה סמוטריץ' בראש הממשלה. הסיפור של הבוקר, הזלזול של שרת התרבות רגב, במי שהייתה וייתכן ותהיה שרת המשפטים שקד. התגובה המזלזלת של שקד כאן אצלנו ב-103 הבוקר ברגב. בכחול לבן מנסים לשמור על פסון, לפחות למרית עין, אבל די ברור שבין לפיד לבוגי אין אהבה גדולה, ספק אם יש הערכה. והמספרים מספרים בינתיים סיפור מדאיג, אין הכרעה. ייתכן, אולי ייתכן מאוד, שאי הוודאות יימשך הרבה אחרי שיספרו את הקולות שלנו. עוד מקרה של התעללות נחשף אמש, הפעם בלוד, הפרטים עדיין לא ברורים, אבל ייתכן ומדובר בילדה עם צרכים מיוחדים שנקשרה במקלחת בידיה וברגליה, הוזנחה, לא טופלה. ייתכן והוריה לא ידעו כלל איך להתמודד איתה במצבה. מפתיע בכלל שיש בישראל ילדים שלא מופיעים במרשם האוכלוסין. איפה היו כאן הרשויות? יש לנו שעתיים שלמות לדבר איתכם. חם בחוץ, שתו מים, תפעילו את המזגן. ובואו לדבר. עורך שר פלסנר, ליאור ידידיה על השידור, רדיו צפון 104.5, שם פלא בלסון, בדיגיטל, ג'וני דוב, רשתות חברתיות, נטה יערי, עלייה לשידור, 1-900-722-103, הטלפון שלנו, וכמובן 054-70-103-70, שלחו לנו הודעה, נחזור ונעלה אתכם לשידור, כבר מתחילים.
בוקר טוב, גיא.
כן.
שמי עוז, אני גר בחולון.
כן, עוז.
תראה, רציתי לדבר על הנושא של מפלגת הימין שיושבת בממשלה של בנימין נתניהו כרגע. כן. היום בבוקר, בעבודה, ישבנו כל הפועלים, דיברנו על מי להצביע.
איפה אתה עובד? בדרך
כלל, סליחה?
איפה אתה עובד?
במחסן בחולון, באזור התעשייה.
כן.
חולה פלד. ואז אף אחד לא ידע על מי להצביע. במקור, רובנו ימניים, רובנו ליקודניקים. וכולנו הסכמנו עם זה שיש איזשהו, כאילו כל הזמן הכיוון היה לכיוון הימין המיוחד, נפתלי בנט וזה, אבל מסתבר שהימין המיוחד יושב כרגע בממשלה שמבחינה ביטחונית לא עושה כלום, ואנחנו לא שומעים אותם מדברים, לא את הילד שקד, לא את סמוטריץ', ויותר מזה גם כעסנו מאוד ששמענו שהוא התנצל סמוטריץ', עד שחשבנו שיש מישהו שאפשר לסמוך עליו, ומפלגה שתייצג אותנו באמת, שיהיה לה עיקרון, ושלא התקפלו, וסמוטריץ' עשה פדיחות. בכל המשפחה שלנו אמרנו, אנחנו מאוד אהבנו סמוטריץ', מאוד מאמינים באושרה של
רגע,
שקט.
רגע, סליחה, הפדיחות שהוא עשה זה שהוא התנצל, לא הפדיחות שהוא עשה שהוא התגולל על ראש הממשלה ועל שופט בית המשפט המחוזי בנצרת.
לא, על ההתנצלות.
על ההתנצלות.
יש לו עיקרון, הוא מאמין בו, הוא אמר אותו, שילך איתו עד הסוף. אנחנו רוצים מנהיג, הוא מפלגה שהיא מאמינה במה שהיא אומרת, היא מתכוונת ושיהיה לה איתון בשתעמוד הזה שלא תזגזג. מסתבר שהישיבה שלהם אצל ביבי, הדביקה אותם בסימפטום של ביבי של הזגזוג, הם עוד הפעם מזגזגים. ואני אומר לך שאני לא יודע למי להצביע, אני פשוט ראיתי אותם בתור אלטרנטיבה, הייתי ממש מבסוט להצביע בשבילהם, ישבתי במפעל היום, אנחנו בערך 15 עובדים, כולם הגיעו להסכמה אחת, שסמוטריץ' עשה את הפדיחה בגדול.
רגע, יש לי לך שאלה, יש לי לך שאלה, עוז, תשמע.
כן.
אתה אומר שחשבת להצביע למפלגת ימינה, נכון?
כן, כי אנחנו...
רגע, הבנתי. אני רוצה להעלות פה איזושהי נקודה. אז אתה חשבת להצביע לימינה, וסמוטריץ' באמירות המאוד מאוד קשות שלו, אתה ראית בו נציג לגיטימי, ואתה נכון. מפקפק אחרי שהוא חזר בו. לכן אני שואל נכון. אותך, תראה, הבוקר אנחנו ראינו כאן את הילד שקד, ומהדברים שלה נאמר בצורה די ברורה, שהיא אחרי הבחירות תמליץ בפני נשיא המדינה על בנימין נתניהו להיות ראש ממשלה. עכשיו בוא נראה מה אותו סמוטריץ' שאתה תומך בו וחושב שהוא הנציג הלגיטימי שלך, האידיאלי. הוא חושב שראש הממשלה חלש עם אפס מנהיגות. אז אני שואל אותך, האם אתה, נניח והוא לא היה חוזר בו, האם אתה מעוניין להצביע למפלגת ימינה ולקבל את מה שהנציג המוביל שלך, הבכיר שלך, חושב, האם אתה מעוניין לקבל את בנימין נתניהו, שהוא, כך חושב עליו סמוטריץ', ראש ממשלה חלש, עם אפס מנהיגות, אז אתה תקבל את השר שאתה רוצה, ואת הנציג הגאה שלך, אבל חלילה אתה תקבל ראש ממשלה חלש.
תראה, אין ספק שראש הממשלה הזה הוא מאוד חלש, ביבי זה לא מה שהיה, ביבי זה רק פוטו מורגנה, הוא פשוט הפך להיות איזשהו אפיזודה חולפת, ביבי התבגר, הוא נחלש מאוד, הוא בכלל לא ימין, אין בו עוז, אין בו נחישות.
נו, אז למה אתה מצביע למפלגה שאומרת...
אין לו אסטרטגיה, אין לו יוזמה.
כן, עוז, אתה אבל לא נעלי על השאלה, אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. למה אתה, הרי הילד שקד לא תעמוד בראש הממשלה הבאה, ולא נפתלי בנט, ולא סמוטריץ'.
אנחנו לא יודעים, גם אהוד אולמרט, אף אחד לא חשב עליו שהיה ממפלגת קדימה, מפלגה קטנה, וזכה בסוף להגיע לראשות הממשלה. אנחנו לא יודעים את זה.
הבנתי.
אנחנו לא יודעים.
אבל אני אגיד לך מה אנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שהילד שקד הבוקר, כאן ב-103, בתוכנית הבוקר, אמרה שהיא תמליץ על נתניהו. אז למה מראש אתה הולך להצביע למפלגה שתמליץ על נתניהו, אם אתה סבור שנתניהו חלש?
לילד שקד יש שיקולים שאני לא מבין אותם.
הבנתי.
אבל עוד הפעם, במבחן התוצאה, 15 איש במפעל לא טעו. זאת אומרת, התחושת בטן שלי ועכשיו ההתלבטות שלי היא לא רק שלי, היא של עוד מפעל שלם שהחליט לבטל את הימין המאוחד.
אז תצביעו לבן גביר.
אתה יודע מה חשבנו על זה? חלק אומרים הוא לא יקבל, אבל לפחות שאחרי הבחירות נהיה שלמים עם הבחירה שלנו שלא
מצטער
עליה, כמו שהצטערנו שנים על ביבי נתניהו, שנים, על חוסר התגובה שלו. אני לא יודע מאיפה הוא שואף 30 מנדטים שהולכים להצביע בשבילו. איזה ימניים אלה שמוכנים ש-500 רקטות ביום, פלישות מעזה לכיוון ישראל של מחבלים, אין שום תגובה.
יש פלישות מעזה של מחבלים, לא הכרתי. טוב, עוז, הדברים שלך ברורים, תודה רבה שטלפנת. בוא נתקדם. כן, מי איתנו?
הלו, שלום גיא.
שלום.
שלום, מדבר אמנון.
כן, מאיפה?
משוהם.
כן, אמנון.
אני בקשר לעוצמה יהודית.
כן.
אני שמעתי שיש כוונה לבקש לפסול אותם מלרוץ.
לא, לא את הרשימה כולה, רק את מרזל ואת בנצי גופשטיין.
יפה.
זה הפרסום של עמיתי ברוך קרא אתמול בחדשות 13, כן.
עד כמה שאני יודע, אמרו שאחד הטיעונים זה בגלל שיש את התמונה של ברוך גופשטיין אצלם במשרד. זאת אחד הטיעונים.
אחד הטיעונים, כי הפרסום כמובן היה חלקי, אבל בפרסום לא נטען שיש כוונה לטעון שבן גביר לא יכול לרוץ, ובן גביר זה סוד ידוע שבביתו יש את התמונה על הקיר של ברוך גולדשטיין, והוא מציג ואומר שמדובר ברופא שהציל הרבה מאוד יהודים, ולכן נדמה לי שאם זה היה הטיעון המרכזי, אז היועץ המשפטי היה מבקש לפסול גם את מועמדותו של עורך הדין איתמר בן גביר, ולא כך. ולכן נדמה לי שגם אם זה מופיע ברשימת הטיעונים, זה ודאי לא הטיעון המרכזי.
אוקיי, אני אגיד לך, אני רוצה לשאול את דעתך, כן, המלומדת.
כן, היא לא מלומדת כל כך, אבל זה בסדר, כן?
טוב, לגבי אחמד טיבי, שהוא כן. אמר...
כן.
לגבי השהידים, שהשהיד הוא שיא התפארת, ואין דבר נעלה יותר מהשהידים האלה לעם הפלסטיני. שאני שואל, השהידים אנחנו יודעים?
תראה, אין לי את... רגע, אז אני שואל אותך, תראה, קודם כל, אנחנו יודעים שהיועץ המשפטי לממשלה כאן, הדעה שלו היא דעה משמעותית, אבל היא לא הדעה הקובעת. בסוף זה צריך לעבור את ועדת הבחירות, ואחרי ועדת בחירות יש בגץ, ובסוף, בסוף, בסוף זאת החלטה של בגץ. אז אני אומר לך ככה, תראה, ההתבטאויות של אחמד טיבי לא בפניי, אבל בסוף, אם אני זוכר נכון, וההחלטה האחרונה של בגץ בעניין של הרשימות, היו שם בן ארי שנפסל, ובן גביר שעבר, והיו... מועמדים לפסילה מכאן ומשם, בסוף, 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 בגץ מכריע לפי עוצמת האמירות. זאת אומרת, אם יש איזושהי אמירה אחת, שהיא ייתכן והוצא מקונטקסט, ייתכן והיא אמירה בודדת, אל מול אמירות חוזרות ונשנות מאותו כיוון, זה מה שנדמה לי אני זוכר בעניין הפסילה של בן ארי, ששם נטען שיש... אמירות שהן אמירות חוזרות ונשנות בזמנים כאלה ואחרים, שהדברים חוזרים על עצמם והופכים לתפיסת עולם מגובשת. עכשיו, אני אומר לך שוב, אני לא בפוזיציה שאני יכול להגיד לך מי כן ומי לא, רק אני אומר לך מה קנה המידה, האם יש איזו אמירה אחת לבין אם יש תפיסת עולם. אני לא חושב שחבר כנסת לשאלתך, אחמד טיבי, אני קורא עיתונים ו... עוקב אחרי מהדורות החדשות, אני לא מוצא באמירות של אחמד טיבי, אמירות שמעודדות באופן קבוע שהידים לפגוע באזרחי מדינת ישראל ולקרוא לפיגועים. אני חושב שבכל זאת יש קו שהוא לא חצה אותו. אני לא יודע אם הוא הסתייג מכל פיגוע, ספק אם הוא הסתייג מכל פיגוע, אבל אני לא חושב שהוא השמיע דברי עידוד וקרא להתקוממות אלימה נגד ישראל.
רגע, אני רוצה להבין,
כן.
שחבר הכנסת משבח את השהידים.
אבל אני חוזר ואומר לך, האמירה שלו לא לפניי. אם חבר כנסת שיבח שהיד, ששהיד במובן הזה שהוא נורא ונהרג במסגרת התקלות עם חיילי צהל, והשהיד הוא מחבל, זה בעיניי חמור מאוד. חמור מאוד. אם יש כאלה אמירות של אחמד טיבי, אני מסכים איתך, אין לו מקום בכנסת ישראל. האם יש הרבה אמירות כאלה? האם האמירה שאתה מייחס לו היא אמירה שאכן נאמרה? אין בפני את החומר.
לא, אז תיכנס ליוטיוב, ותראה את מה הוא אומר. אני אומר, אני נכנסתי ליוטיוב, כן. ואני, לפני שאני עליתי לשידור, אני רשמתי לעצמי את הדברים שהוא אמר, בכנס.
כן, בסדר, אני אגיד לך מה, אני,
השבוע... זה היה בכנס כנס פומבי.
כן, אז אני רוצה להגיד לך.
עם אנשים שמה.
אמנון, אמנון, אל תשים אותי במקום של פרקליטו של אחמד טיבי, אני לא שם. אבל רק אני רוצה לומר לך, שביום ראשון, רק לפני יומיים, אני ישבתי כאן, בתוכנית כן. הזאת מול המיקרופון הזה, ועלה מאזין ואמר לי, הרגע, שמעתי את אחמד טיבי שר, בדם ואש נפדה את אל-אקצה, ובדם ואש נפדה את ירושלים, ובמהלך היום אנחנו ראינו תמונות, אז אכן אחמד טיבי היה ביום ראשון באל-אקצה, ואכן אחמד טיבי בא בדברים עם מפקד מחוז ירושלים, ואכן אחמד טיבי לא עמד בצד של כוחות הביטחון, אלא בצד של הפלסטינים, ואכן מסביבו של אחמד טיבי שרו שירים כאלה ואחרים. אחמד טיבי עצמו, בחומרים הרבים, ואני חיפשתי את החומרים האלה, לא שמעתי אותו בקולו שלו קורא להתקוממות אלימה. לא שמעתי אותו שר בדם ואש נפדה את אל-אקסה. האם מצופה מנבחר ציבור בישראל להסתייג מאמירות של אנשים שעומדים לצידו? נדמה לי שמצופה. האם הוא אמר את הדברים? נדמה לי שלא. אנחנו רוצים להתקדם, אמנון. תודה רבה לך. מי איתנו?
שלום גיא, מה שלומך?
בסדר. מי איתנו?
איציק מתל אביב.
איציק.
כן, אני רציתי לדבר על המופע באפולה.
כן.
שלא בדיוק שר, הוא פשוט...
לא שומעים אותך ברור.
אני אומר, לא בדיוק שבית המשפט השר, אלא עיריית אפולה הודיעה שהיא לא תקיים, ובית המשפט אישר את זה, אבל זה לא משנה. אני רוצה לדבר על ארגוני אנשים, שאני לא מבין את מי הם מייצגות. הם מיעוט של שמאל קיצוני קטן, שאני לא יודע מי מממן אותם או לא, אני לא רוצה להגיד סתם דברים, שקובעות פה נורמות חברתיות כבר שנים, וצחוק הגורל, הם שיתפו פעולה עם חברי כנסת חרדים, דתיים כמו שולי מועלם, וכל מיני חוקים כנגד גברים, ועכשיו זה בא עליהם בהפוכה. עכשיו, אתה יודע למה אנחנו מצביעים לימין? למה אנחנו מצביעים לביבי? הרבה שואלים, למה אתם מצביעים לביבי? אנחנו שונאים אתכם. אתם אנשים צבועים.
מי זה אתכם?
כל השמאל, השמאל.
למה אתה כל כך שטוף שנאה, איציק, תגיד?
למה אני שטוף שנאה?
כן.
יש פה ציבור, תקשיב כן. טוב. Mm-hmm. יש פה ציבור חרדי, mm-hmm. שרוצה לעשות מופע בהפרדה. Mm-hmm. אתה יודע מה ההבדל בינינו לבין איראן? שבאיראן זה בכפייה. שם האישה, אם היא לא לובשת חיג'אב, היא חוטפת מלכות והולכת. פה זה בא מרצון. אתה לא... לא יכול לבוא.
טוב, איציק, אני מבין, את תשמע.
תראה, אני רק רוצה להכבד לשאול אותך שאלה.
כן.
פה בא ציבור, עושה את זה מרצונו, הם דורשים את ההפרדה הזאת.
בוא אני אגיד לך.
שמדברות בשם, ויש לי שאלה אחת קטנה אליך. למה ארגוני האנשים לא עושים את זה במגזרה?
איציק, אני בוא אני אגיד לך. איציק, תראה, אתה מעיד על עצמך, איציק, שאתה שטוף שנאה.
לא. עכשיו רגע, בוא אני אעמת אותך עם העובדות. איציק, איציק, אתה מעיד על עצמך שאתה שטוף שנאה. מה זה משנה למי? אתה שטוף שנאה. אתה בחרת במילה אני שונא אתכם.
נכון.
עכשיו אני אגיד לך, תראה, בשנת 2014, למיטב ידיעתי, לא תמר זנדברג הייתה ראשת הממשלה, ולא ניצן הורוביץ, ולא יאיר לפיד, לא, בשנת 2014. אז בוא אני אגיד לך, בשנת 2014 עמדה, עברה החלטת ממשלה, ואני אצטט לך מתוכה. החלטת הממשלה שקיבלה המלצות צוות בין משרדי, והממשלה קיבלה החלטה על התופעה, שהתופעה הייתה הדרת נשים במרחב הציבורי. אם אתה זוכר, בבית שמש, בירושלים, בבני ברק, היו תופעות שלא נתנו לנשים. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. רגע, 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 רגע. אז עברה ממשלת הימין, העבירה החלטה, ואני מקריא לך מתוכה, ממשרד ממשלתי, כך החליטה ממשלת הימין, משרד ממשלתי או גוף ציבורי, לא ייתן את חסותו לאירוע ציבורי, המאורגן על ידי גוף אחר, הנוקט בהפרדה או בצעדים מפלים אחרים. כך ממשלת הימין החליטה. עכשיו אני רוצה להסביר לך, יש סייג. מה הסייג? שאין לי אותו מול עיניי, אבל אני יודע... רגע, רגע, אני אתן לך, אני אסביר לך מה העיקרון. אמרו, אם רוצים לעשות אירוע פרטי, שבאירוע הפרטי הזה שלא ממומן מכספי ציבור, רוצים לעשות הפרדה, בסדר. אם יש אירוע שהוא לא אירוע פרטי, שהוא אירוע של עירייה, אבל האירוע הזה הוא אירוע דתי במהותו, דתי, לא הופעה ולא... אירוע דתי. אם רוצים לעשות תפילה משותפת של חג, כן? תפילת חג, אז אפשר באירוע על רקע דתי, שמרכזו הוא אירוע דתי, לעשות את ההפרדה. באה מדינת ישראל ואומרת החלטת הממשלה. עכשיו בא בית, שופט של בית משפט, צריך לקבל החלטה. צריך לקבל החלטה. אז אומר... כן, בבקשה.
אוקיי, הולך איתך, הכל בסדר. קודם כל די ברור ש... אין פה שום ממשלת ימין. אנחנו ב-16 לספטמבר נראה לביבי, מה זה... אנחנו כולנו רובנו בליכודניקים מוכזבים דרך אגב.
אז למי תצביע?
לשקד.
אבל שקד, אבל שקד, רגע, בסדר, בסדר גמור שקד, אבל אני חוזר איתך לשיחה הקודמת של אמנון בשואם. אני שואל אותך, אתה מעוניין להצביע? אני שואל אותך, זה בסדר, הילד שקד מעולה שבמעולות. רגע, אני רוצה לשאול אותך. אני שואל אותך, האם אתה, בסוף, הילד שקד הייתה פה הבוקר, שאלתי אותה את השאלה הזאת, אמרתי לה, תראי, אומר סמוטריץ', ראש ממשלה חלש, ייתכן שגם את חושבת ככה. בסופו של יום, את לא תרכיבי את הממשלה, מה תגידי לרובי ריבלין? והיא אמרה בצורה ברורה, ברורה, שהיא תמליץ על נתניהו. אז בסוף, אז מה יצא לך אם תצביע לשקד ותקבל את נתניהו?
שתי הערות.
בבקשה.
רגע שהבית היהודי יהיה חזק.
מאוד חזק.
לא אתה מכיר את ביבי, הוא שחית ולחיץ.
אני לא מכיר אותו.
סמוטריץ' ושקד. יתבו את המדיניות של הימין, כמו שהם עשו בארבע שנים האחרונות, כשהייתה שרת המשפטים, וביבי לא יכל לעשות שום דבר. זה אחד. דבר שני, אני הולך איתך לגבי החלטה לגבי הדרת נשים. רק מה אני שונא זה את הצביעות? למה אתם לא עושים את זה גם במגזר הערבי, באום אל פחם? יש מונוגומיה אצל הבדואים שנוחים שם 3-4. אתה יודע, הפמיניסטיות האלה הם חזקים על גבר יהודי, הם לא חזקים במגזר הערבי. בוא נראה אותם.
טוב.
אום אל פחם, למה אתה
איציק, לא, אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך בחיינות, איציק, נניח, ואני יכול לדבר איתך שעה שלמה, אני יכול להגיד, אומר לי שר פלסנר האורך ובצדק, יאללה, למאזין הבא, דיברת, ביטאת את עצמך ובעריכות, בוא ניפרד כידידים, תן לטוס, טס לפראג, אני אחזור עוד 8 ימים, תעלה בתוכנית הבאה, מתאים לך? שר, תרשום את איציק, יאללה. ביי, אני אבל מה לעשות, אני מהשמאל הקיצוני שאתה שונא, ביי. מי איתנו?
אלן, מה שלומך? זה מאיר.
מאיר, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה אני כבר מזהה.
עובד מה לא דיברנו.
זהו, אתה תמיד מטלפן, ואתה אומר לי, אלן, זה מאיר, כאילו שאנחנו אחים.
מה אני יכול להגיד לך?
שלום גיא, מדבר מאיר, אני הרי לא זוכר אותך, אתה מבין את זה.
כל אחד
מסגנון שלו. כן, מאיר, מה קורה? מה קורה, מאיר?
הכל בסדר.
יופי.
הכל בסדר.
חם, אה? חם, חם, חם.
על התושב, אתה שומר על כורש ברנורה, בשבוע שעבר ריאפת איזה מישהו שאמר שהוא קצת אכזר, אז ישר ריאפת אותו, אתה שומר תמיד על האינטרסים שלו. רציתי לשאול אותך...
רגע, בוא נתעכב על זה, אין לי שום דבר עם כורש ברנור, בוא נגלה לך סוד, אני את כורש ברנור, תת ניצב כורש ברנור, פגשתי בחיי פעם אחת, אתה יודע מתי? רגע, שנייה, אני רוצה לספר לך. פרט פיקנטי, מעניין. פגשתי אותו גם למשך... ייתן לך לדבר, אני רוצה לספר.
אני לא אמרתי שאתה מכיר אותו.
לא, אתה אמרת שאני שומר עליו, אז אני רוצה לספר לך.
ודאי שאתה שומר עליו, כי הוא נשוא, אתה יודע, אתה מכיר את הסרט רשת שידור. הוא נשוא הדלפות שאתה מקבל כל הזמן.
אז למה אני צריך לשמור עליו? לא הבנתי.
אז אני ממש מתרשם שהוא איזה חוקר ענק וחוקר דגול, שהוא מצליח להפיל את ביבי.
רגע, שנייה.
הרי כל מה שאתה נותן לנו, כל יום זה הרי שטויות במיץ. אבל לא משנה, לא רוצה...
רגע, לא, אבל אני דווקא כן רוצה לדבר על זה, בסדר, מאיר? אתה הרי פתחת כאילו אנחנו אחים, אז אני רוצה לספר לך כמה דברים, רק שתדע. אני את כורש ברנור פגשתי לפני הרבה שנים, לפגישה מאוד מאוד ארוכה, כמה שעות, ולא תאמין איפה הייתה הפגישה הזאת, במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות. וכורש ברנור, בפגישה היחידה שלנו, הוא חקר אותי. אני הייתי אז חשוד. אני הייתי חשוד כי אתי אלון העבירה לי, כשהיא נעצרה, איזה קלסר עם הרבה מאוד תשובות לשאלות שאני העברתי לה, והמשטרה חשבה שיש כאן שיבוש חקירה, אז הוא חקר אותי. ואני חשבתי שהחקירה הזאת הייתה בזויה ועלובה, ואחר כך בית משפט התייחס וגם זיקה את אתי אלון מסעיף השיבוש, ואני הייתי עד במשפט שלה. אני מספר לך את כל הסיפור הארוך הזה כדי שתדע שכורש ברנור בחוויה האישית שלי היא חוויה לחוקר שבאינטראקציה הקצרה שהייתה לי איתו, התרשמתי איך אני אגיד לך, שבכל מה שקשור אליי היה איזה ניסיון להלך אימים על תקשורת שעושה את העבודה שלה, אין לי ממנו זיכרונות טובים ולא חוויה טובה. עכשיו, במהלך השנים הוא התפתח, אני התפתחתי, הוא הפך לראש יחה, ואכן הוא ניהל את החקירה של ראש הממשלה. אם אתה רוצה לשמוע את דעתי, האם לחלק מההתבטאויות שלו בחקירה הם התבטאויות לא ראויות? אז אני אומר לך חד משמעי, אני חושב שקצין משטרה בכלל ובטח בכיר לא יכול להגיד לראש הממשלה, לשאול אותו, הוא קנה לך את החליפות האלה, הזולות של הקושים?
זה ממש משמח אותי לשמוע.
יופי, בבקשה, אני שמח ששימחתי אותך, מאיר.
ואני לא ציני, אני אומר...
לא, באמת, אז אני אומר, גם אני לא ציני. אני שמח ששימחתי אותך, ידעתי שזה ישמח אותך.
אוקיי,
כן.
רציתי לשאול אותך.
בבקשה.
את אלי ציפורי ואת אבי וייס, אתה מכיר?
את אבי וייס שמעתי את השם שלו, לא קראתי מילה ממה שהוא כתב.
ודאי שאתה לא קורא.
רגע, שנייה. שאלת אותי גם, אתה לא רוצה שאני אגיד על אלי ציפורי?
כן.
אלי ציפורי, אני אגיד לך מה, אני בהתחלה, הוא כתב איזה טור, הראשון שהוא כתב לפני הרבה זמן שהוא התייחס אליי, ואז אני עניתי לו, כי זכרתי שהוא עיתונאי בכיר, ואז באותו רגע שעניתי לו קיבלתי, קודם כל התרשמתי מהחוויה האישית שלי, שאני כבר לא זוכר על מה הוא כתב, אבל חשבתי שבין איכשהו תופס את הסיטואציה לבין החוויה שלי בסיטואציה, יש מרחק גדול מאוד, ואז קיבלתי הרבה מאוד תגובות מהרבה מאוד עיתונאים שאותם אני מכיר ומוכיר, שאמרו לי, גיא, אל תעיז להתייחס לאלי ציפורי, זה טעות חייך. ואני אגיד לך מה, קיבלתי את ההמלצה, ופשוט החלטתי לא לקרוא את מה שהוא כותב.
אוקיי, כן. בסדר. מה שאני רוצה להגיד לך, יש את אלי ציפורי ואת אבי וייס ואת הראל סגל ואת
שפטל, שכחת,
ינון מגד ואת שפטל, בטח שפטל ההופכה וכל הדברים האלה, שמפרקים אחת לאחת עם סימוכין. אני פשוט מתפלא עליך, כי אתה בן אדם שאוהב לקרוא ולהחכים וכל דבר.
יש להם את החומר שמפרקים אותו? לא, מעניין אותי, יש להם את החומר? לא, אני אגיד לך מה, בשיא הרצינות, אני אגיד לך מה.
הם טוענים בפירוש, לא אחד ולא שתיים, ומשפטנים.
אני שואל אותך שאלה פשוטה.
שמסתירים חומר מההגנה, שההגנה לא קיבלה את כל החומרים. מדברים איתך, מפרקים את התיק אחת לאחת.
רגע, אבל איך אפשר לפרק תיק בהינתן שאין תיק? אבל אין תיק.
28 מאמרים.
אבל יש לי לך שאלה. מאיר, אם לא תאפשר לי לענות לך, אנחנו לא נדבר. אז אני שואל אותך, תראה. אני מבין שיש טענות...
רק אתם צודקים, זה העניין.
אני אבל, אבל הפוך, אני לא אומר שיש תיק.
רק אתם צודקים.
אני אבל לא אומר שיש תיק. מושחת, רק... אני לא אמרתי שהוא מושחת, זה בדיוק הטענה שלך, אני רוצה להסביר לך. תראה, יש עיתונאים שסבורים שהם צריכים לקרוא חומר, להשיג חומר, ואחר כך להחליט אם האדם עבר עבירה, לא עבר עבירה. אני לא כזה, אני לא אומר את זה סתם, אני באמת לא כזה. אני לא חושב שיש לי את היכולת, לא את היומרה, לא את הידע, לא את הסמכות, אז אני אומר לך, אז אני אומר לך, אין לי...
לפחות שזה יהיה מדווח בערוץ 2.
לא יכול להיות מדווח, כי בערוץ 2 אני כתב המשפט, ואנחנו סבורים שמי שבסוף יקבע, אם ראש הממשלה מושחת או לא מושחת, זה בית משפט. ואני לא מפרק תיקים. אין לי את היכולת של אלי ציפורי לפרק תיקים. באמת אין לי את היכולת. אלי ציפורי, במעט שקראתי, כותב, אז גם אבי, אין לי את אבי וייס, אני לא יודע מה הרקע שלו, אבל לי אין את היכולות שלו.
תאמין לי,
אבל אין לי את היכולות שלו. אין לי את היכולות.
תקשיב רגע, אתה בחור חכם, אתה בחור, תראה, אתה לא סתם. אני שומע את הדברים שלך, אף על פי שעם הרבה דברים אני לא מסכים. אתה בחור חכם, אתה בחור שיודע דברים, אתה בן אדם ראות וכל הדברים האלה. אני אומר לך רק דבר, הכנת לך הצעה. הבן אדם הזה כתב 28, בין 28 ל-30. אמנם זה ארוך מאוד, אבל אם אתה תקרא את זה, אתה תבין שפשוט תפור...
לא, אלי, אבל אני, מאיר, אני אבל, דבר אחד, אני לא מצליח לשכנע אותך. אני אומר לך, תראה, קודם כל למיטב הבנתי, חומר הראיות של תיק 4000, לא ברובו, גם לא בחלקו, לא נמצא אצל עיתונאים. אילו היה נמצא, הייתי מתנפל עליו. לא העדות של, של איך קוראים לו, שלמה מומו פילבר, ולא העדות של מנכ״ל משרד התקשורת, ולא החקירה של ראש הממשלה, ולא החקירה של אלוביץ'. אני לא ראיתי פרסומים כאלה, אחד. וגם אם הייתי רואה, וגם אם הייתי מפרסם בעצמי, האמן לי, קבל את מה שאני אומר לך. אני באמת, 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 לא חושב שלי יש את הידע, ואת היכולת לקבוע האם ראש הממשלה עבר את עבירת השוחד המיוחסת לו או לא. אין לי את הכוונה הזאת, האמן לי, אין לי את הכוונה. ולכן אני לא תופס את עצמי כמי שצריך להתמודד עם עיתונאים, פרשנים, משפטנים שסבורים, שגם בלי לקרוא את חומר הראיות בתיק, הם יכולים לקבוע אם ראש הממשלה עבר עבירה כן או לא. אנחנו נצא לפרסומת, תודה לך מאיר. חזרנו, מי איתנו?
כפיר.
כן, בבקשה, כפיר. מאיפה אתה?
תקשיב, מראשון.
כן, כפיר.
אני פשוט באלה ממה שקרה בין ביבי נתניהו לסמוטריץ', אני פשוט לא מאמין שבמדינה מתוקנת יושב שר בממשלה שמדבר ככה על ראש הממשלה. זה פשוט לא יאומן הדבר הזה.
נכון.
במקום להכין, אני קראתי שהוא הכין לו מכתב ועשה לו שיחה נוקבת. הוא לא צריך להכין את המכתב, הוא לא צריך למסור לו אותו. כי זה לא יכול להיות הדבר הזה שיושב שר בממשלה ו... מזלזל בראש הממשלה.
כן, אז אני רוצה להגיד לך,
כזו.
תראה, קודם כל, כפיר, אני ככה, מכיוון שזה לא בדיוק התחום שלי, או לא בדיוק, או זה לא התחום שלי, אז ככה אני, לפני הפגישה שלהם, שמעתי את העמדה של כמה אנשים בברכת, דיברתי בין היתר עם חברי אמנון אברמוביץ', הוא אמר לי, אין שום מצב שביבי מפטר אותו. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי אם מפטרים, אז שולחים הודעה, החלטתי לפטר אותך, ולא מזמינים לפגישה. ברגע שהזמין לפגישה, היה ברור שמנסים כאן ללבן את העניינים. עכשיו תראה, המצב הוא לא מצב פשוט, כי מצד אחד, אנחנו נמצאים ערב מערכת בחירות. וכששר בממשלה עולב כך בראש ממשלה, אומר, קורא לו ראש ממשלה חלש, אפס מנהיגות ועוד מיני גידופים, אז זה ברור שהוא צריך לזרוק אותו. מן הצד האחר, נתניהו מגיע למערכת הבחירות הזאת, כנראה, כשליברמן גם נוגס בכוחו של הליכוד מצד אחד, ומן הצד האחר, ליברמן מצהיר, אנחנו ראינו שהוא לא הולך עם ראש הממשלה. זאת אומרת שראש הממשלה בספק גדול 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 אם יצליח להרכיב ממשלה, וודאי ובוודאי שהוא לא יכול להגיע למצב שגם אם המפלגה שהיא מבחינתו ברורה מעליה כשותפה טבעית, שגם איתה היחסים הם מתוחים, ספק יש איתם קרע. ולכן גם ראש הממשלה צריכים להבין את האילוצים שלו, אתה מבין? הכי קל זה לשבור את הכלים, להגיד לו, אדוני, לך, ולעלוב בו ולבזות אותו, ואז מה? ואם נניח וראש הממשלה ירכיב את הממשלה הבאה, אז מה? הוא יכול להרכיב בלי מפלגת ימינה?
הכל אינטרס. הכל אינטרסים במדינה.
אבל אני שואל אותך, מה אתה מצפה מראש הממשלה? נניח ואז זורק אותו. הרי ברור שבלי ימינה אין לראש הממשלה ממשלה, ספק אם ימינה יש לו ממשלה. אז נניח ואז זורק אותו. ועוד חודש בחירות, ואחרי הבחירות היה יושב מהילד שקד, והילד שקד אומרת, סמוטריץ' שאנחנו מבקשים לו תפקיד שר בכיר. רוצים שדרוג, הוא שר התחבורה, אנחנו רוצים שהוא יהיה, לא יודע מה, שר משפטים. אז איך נתניהו היה נראה? אז איך נתניהו היה נראה שהוא זרק אותו אתמול ומתחנף אליו מחר?
איך הוא נראה שהוא מדבר אליו ככה ואז הוא מתרפס בפניו? זה גם לא נראה טוב.
ואיך זה נראה שסמוטריץ' רגע אחד מלכלך עליו?
שפחות, שאפשר לדבר עליו. וככה אנחנו נראים. זו המדינה שלנו. הכל מנוע, הכל המניע זה הכל אינטרסים. תאמין, הכל אינטרסים.
טוב, לא יודע.
עכשיו הוא גם לא הפסד כזה גדול, הסמוטריץ' הזה.
תלוי בעיני מי, תראה, אנחנו פתחנו את התוכנית עם עוז, רגע, שנייה, אנחנו פתחנו את התוכנית עם עוז, מחולון, שההערה שלו הייתה בדיוק הפוכה להערה שלך, הוא אמר שהם במפעל, כך הוא אמר, 15 עובדים, 15 פועלים, ככה הוא אמר, התבאסו מהעובדה, לא שסמוטריץ' עליו בראש הממשלה, להפך, כשהוא עליו בראש הממשלה הם היו מבסוטים, הם התבאסו והחליטו להצביע לבן גביר בגלל ההתנצלות, זאת אומרת זה מה שיחזב אותם אצל סמוטריץ', אז הכל בעיני המתבונן, יש כאלה שחושבים שסמוטריץ', נזכיר, חרף העובדה שהשתמת משירות צבאי, חרף העובדה שנעצר בביצוע עבירות ביטחוניות, אם אתם זוכרים בהינתקות, היה במעצר כמה שבועות, חרף זה, יש סבורים שהוא הנציג האולטימטיבי שלהם, אז אתה יודע, כל אחד מהפוזיציה שלו מדבר.
הוא עושה דברים, הוא מדבר דברים, הוא עושה עושה דברים, הוא רוצה לעשות מהפכות בתחבורה, והוא כולה אפילו לא שעה במשרד התחבורה.
בדיוק, איזה מהפכות? איזה מהפכות אפשר לעשות בממשלת מעבר?
הוא רוצה להכניס את אובר למדינה, והוא לא מבין שפה בישראל זה לא מתאים, לא מתאים. הוא רוצה לשלוח עשרות אלפי נהגים שעובדים להתקשר לפרנסתם, לשלוח אותם הביתה, ולהכניס אובר על חשבון איזה 10 או שקלים שבאדם משלם פחות. ומוכן לסכן את ביטחון המדינה.
כן, רק בעניין של סמוטריץ' שאני רוצה רק לדייק, אומר לי פה שר פלסנר שהוא עשה שירות צבאי מקוצר ולא השתמט, ואני אומר לך, שר, בעניין הזה, שעל פי פרסומים שאני שמעתי רק אתמול, לא התגייס גיוס רגיל, כי הוא אמר שהוא לומד בישיבה, ובאותה העת, ובאותה העת הוא לא בדיוק היה בישיבה, הוא למד לימודי משפטים, ולכן יש כאלה שמכנים את זה השתמטות או אי אמירת אמת. בסופו של יום אנשים בריאים בגופם ובנפשם בישראל משרתים שירות מלא של 3 שנים. אוקיי.
נכון, אבל בכל מקרה אני חושב שהוא לגבי התחבורה הוא מדבר שטויות, והוא לא עושה צעד נכון, כי במקום להוריד את העומס בכבישים הוא רק מפוצץ את הכבישים.
כן, בסדר, עזוב.
זה לא הפתרון.
ממשלת מעבר לא אמורה למצוא פתרונות כבדי משקל לבעיות לאומיות משמעותיות, זה ברור.
עובדה.
אני בדיוק קראתי קודם לכן, ככה, בין תוכנית הבוקר, היה לי כמה שעות לתוכנית כאן, את הרעיון בדמרקר עם יושבת ראש הסתדרות המורים. יש מגבלה לפתרונות שיכולה למצוא ממשלת מעבר. זה כולם ברור, מצד אחד רוצים שהמדינה תמשיך לתפקד, ומן הצד האחר, דברים משמעותיים, ממשלת מעבר לא יכולה לעסוק בהם, לא יכולה לעשות הסכמי שכר חדשים וכיוצא בזה. טוב, כפיר,
אוקיי, תודה רבה.
מה אמרת, שר? פרסומות או מאזין הבא? מאזין הבא, בבקשה.
שלום.
שלום.
זה גדעון שרמן, דיברתי איתך ביום ראשון.
בטח, אני זוכר, ועוד שאלתי אותך אם אתה קרוב של משה שרמן, אמרת לי לא.
לא, אמרתי לא. אוקיי, בוא, שאני, יהיה לי הזדמנות גם לדבר.
בטח.
מה שדיברנו, אני רוצה לדבר איתך על עזה, אבל אני רוצה רק לסיים מה שדיברנו פעם שברה, שאמרת לי שהנשיא, זיכרונו לברכה, פרץ, אמר לך, אם רוצים שלום, ירושלים לא תהיה לא של ישראל, תהיה בינלאומית, ו...
לא, אבל רק כדי לדייק, מה שהנשיא המנוח אמר לי, כולם יודעים מה הפתרון לסכסוך. מה הפתרון לסכסוך?
יפה, בקיצור ולעניין, מאחר וזה לא יקרה, מאחר ורוב הישראלים רוצים את ירושלים, ורוב הערבים רוצים את ירושלים, אז לא יהיה עם הערבים שלום. בוא עכשיו נעבור לעזה, שאני אוכח לך שגם בצד של עזה לא יהיה שלום. תשאל אותי למה?
רגע, אני לא מבין למה עלית, להגיד שלא יהיה שלום, אוקיי, בסדר גמור.
לא, לא, אני רוצה להגיד לך שסתם מדברים על, על הדברים אחרים,
סתם?
שלמעשה לא יהיה שלום, בוא נגיד לך...
מה זה לא יהיה? רגע, שנייה, 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 שנייה. תראה, בדיוק ראיתי בערוץ 8 סרט תיעודי מרתק על גולדה מאיר, וראיתי, היא אמרה דברים מאוד מאוד נחושים בשנת 71 ו-72, וב-3 המדינה יצאה למלחמה עקובה מדם, ואחרי המלחמה הזאת פתאום היה על מה לדבר לגבי סיני, למרות שאנחנו ניצחנו בסופו של יום, וכבשנו, והיינו בסוף המלחמה במצב טוב מאוד.
זה דבר שונה, פה מדובר על הערבים את ירושלים.
רגע, שנייה, לכן, שרמן, אני אומר, ההיסטוריה מלמדת אותנו, שאמירות מאוד מאוד נחרצות היום, יכולות להיות...
הלוואי, הלוואי, הלוואי. עכשיו בוא נרגע לדבר על עזה.
כן.
אם לא אכפת לך.
בבקשה, אתה קובע.
בסדר, מי נמצא בעזה? החמאס?
כן.
החמאס רוצה מכיר בישראל?
מה אתה רוצה? אני שואל
לך מה... רוצה להגיד לך, איך אתה תעשה שלום...
אני אמרתי לך שלעשות... סליחה רגע, גדעון, השיחה הזאת, אני רוצה להעביר עמדות. אני לא אמרתי שאפשר לעשות שלום עם החמאס.
אוקיי, זה מה שאני אומר.
אני גם אומר... רגע, שנייה. ואני גם אומר, גם בנושאים שאני כאילו מבין בהם, אתה רואה שאני נסוג אחורה. בוא אני אגלה לך משהו, תראה, לבני גנץ... לגבי אשכנזי, לאביגדור ליברמן, לנפתלי בנט, לבנימין נתניהו, יש איזה פתרון קסם לעזה. ככה הם אומרים, המערכה הבאה, המערכה הבאה, אני שמעתי את אלוף פיקוד.
החמאס פתאום יאהב אותנו?
רגע, שנייה.
מערבים יהיו ציונים?
שנייה, אני, תראה איזה יופי, אני שמעתי את מי שהיה אלוף פיקוד הדרום, ועכשיו הוא שר בממשלת ישראל,
אוי.
יואב גלנט, שנייה, זאת אומרת, אנחנו ראינו את יואב גלנט, וראינו את גבי אשכנזי, וראינו את וראינו את ליברמן כשר ביטחון, וראינו את נפתלי בנט בקבינט, רגע שנייה, אני בסך הכל סיימתי צבא בדרגה של סמל, אין לי שום הבנה ביטחונית, לא הייתי בשטח, לא ראיתי לאף אחד, לא הבטתי לאף אחד בלבן שבעיניים, אבל כל גיבורי התהילה האלה, ואני לא אומר את זה בציניות, הם היו גם בשטח וגם בקבינט וגם בשטח וכל אלה תראה, אין ממשלת שמאל בשנים האחרונות, לא מצאו פתרון לזה. אז אומרים לנו בפעם הבאה, במערכה הבאה מבטיח לנו גלנט, המערכה הבאה יהיה כבר סוף. אז נחכה למערכה הבאה,
באמת, אבל למה לא להיות מציאותיים ולהגיד, לא יהיה שלום, אוקיי, בוא נעשה עם אבו מאזן שלום. איך תעשה שלום שחמאס לא רוצה שלום? תגיד לי אתה אדם פיקח. עזוב עכשיו את כל השרים, עזוב את כל הממשלה, כולם אפס אפסים, אוקיי? תגיד לי, אני סתם אומר אפס אפסים, הם לא אפס אפסים.
שרמן,
הם עשו הרבה במדינה הזאת.
שרמן, נדבר שבוע הבא, אני חייב לצאת לפרסומת.
אוקיי.
ביי, תודה. מאזין אחרון לשעה הזאת, מי איתנו?
שלום גיא.
שלום.
מדברת חנה.
חנה, מה שלומך?
בסדר, עד כמה שאפשר.
שמח לשוחח איתך.
אני מקווה שגם בסוף תגיד את זה.
לא, אני אגיד לך מה, בטוח אני אגיד את זה, אני אגיד לך למה, כי אני לא אוהב לסיים שעה שלמה בלי אף מאזינה.
אוקיי.
כן.
אוקיי.
טוב. בבקשה.
רציתי פשוט להתייחס לפן נוסף בכל... פרשת במרכאות סמוטריץ' נתניהו.
בבקשה.
ואלה הדברים שהוא הטיח גם בבית המשפט,
נכון,
מערכת המשפט המטומטמת שלנו.
כן.
רציתי רק ככה להסב את תשומת לב מי שמאזין לנו.
אז אני אומר לך, הערה במקום, סליחה שאני קוטע אותך, כי באמת כל תשומת הלב הלכה לדברים שפוליטיקאי אחד עליו בפוליטיקאי אחר, שר תחבורה בראש הממשלה, וקצת בצל היה הדברים בעיניי החמורים הרבה יותר, שבהם שר בממשלת ישראל התבטא באופן אישי כנגד שופט של בית משפט מחוזי. סליחה שקטעתי אותך, תמשיכי.
זה בסדר. אני הייתי רוצה פשוט ליתר תוקף על הדברים שאמרת, לומר שיכול מאוד להיות, אני באמת פוליטיקאית קטנה מאוד, אבל יכול מאוד להיות ש שלביבי טוב שישאר אחד כזה בממשלה שלו. על כבודו שלו הוא סוכל לא מחל. הוא לא מחל.
למה לא מחל?
הוא ביקש ממנו התנצלות.
כן, יכל אבל לזרוק אותו.
הוא לא ביקש ממנו, כנראה, כי זה לא בא. אז הוא לא ביקש ממנו כנראה התנצלות כלפי בית המשפט. לביבי זה די נוח שיש לו כזה שופר בתוך הממשלה שלו נגד בית המשפט. זאת הזווית שרציתי להביא.
אבל רגע, מה יוצא לביבי שיש מישהו שתוקף את בית המשפט? אם היית אומרת לי שטוב לו שיש מישהו שתוקף את המשטרה, שתוקף את הפרקליטות, שבמרכאות עושים בעבורו את העבודה כדי לערער את הלגיטימיות של המערכות האלה, אבל למה שראש הממשלה ירצה שיפגעו בלגיטימיות של בית המשפט? אני לא בטוח שלראש הממשלה באופן אמיתי יש אינטרס שכזה. אני חושב שיש לו אינטרס לפגוע בלגיטימיות של המשטרה, באופן שבה המשטרה התנהלה מולו. יכול להיות שיש לו עניין לפגוע בלגיטימיות של פרקליט המדינה, של התובעת ליאת בן ארי, שמובילים קו מאוד מאוד תקיף כנגדו. האם ראש הממשלה מעוניין שתיפגע לגיטימיות של בית המשפט? אני לא חושב.
לשיטתי, אם שאלת אותי,
כן.
אולי אין לך זמן יותר, אבל אם שאלת אותי, לשיטתי זה כן העניין, לאור הדברים שהוא עשה בעבר, שהוא תמיד קפץ מדרגה אחת קדימה. הוא התחיל לדבר על המערכות הבאות שאצלם אמור לחנות הסיפור שלו, ולדעתי, זו דעתי, הוא מקדים תרופה למכה. הוא מתחיל, ואם לא נוח לו לעשות את זה בקולו, אז אתה יודע, מלאכתם של צדיקים אומרים, לא במקרה הזה, נעשית בידי אחרים. זו דעתי.
עוד משהו לסיום?
שאני חוזרת לתקווה שהשמעתי בהתחלה, שאני מקווה שגם בסוף השיחה אתה לא מצטער עליה.
לא, לא, להפך, להפך. נעמת לי מאוד. תודה רבה, חנה.
תודה לך.
תעלי גם בתוכניות הבאות, כל מרענן חדש, אנחנו מעוניינים במאזינים חדשים, יש את הקבועים, אנחנו אוהבים לגוון. תודה רבה שהייתם איתנו בשעה הזאת, תהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת, להשתמע.
מאזינים לגיא פלג ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. גיא פלג.
103 FM. חזרנו. שעה שנייה, שר פלסנר עורך את התוכנית שלנו. ליאור ידידיה אחראית על השידור, פלא בלסון, היא ברדיו צפון 104.5, עורך בדיגיטל ג'וני דוב, רשתות חברתיות נטה יערי. תרימו טלפון 1-900-722-103 או הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70. יש הרבה על מה לדבר, האימות, הנזיפה, ההתנצלות, הכותרת בידיעות אחרונות, הקרב, שר התחבורה, ראש הממשלה, הקרב בין איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, ואולי גם בעתיד עם שרת התרבות מירי רגב, ואולי תרצו להתייחס לסיפור הכל כך עצוב, הכל כך מדאיג הזה, אותה כליאה של אותה ילדה בת 5, מתחילים להגיע דיווחים מבית המשפט, הערכת המעצר של ההורים, תיאורים קשים מאוד על האופן שבו נמצאה הילדה הזאת, הוחזקה הילדה הזאת, וכמובן השאלות המטלטלות איך במדינת ישראל ילד בא לאוויר העולם ואיש במערכת לא מכיר אותו, לא שמע עליו, הוא לא רשום. ילד כאילו מוזנח, כאילו חסר השגחה. ומדאיג עוד יותר, מדאיגה עוד יותר האפשרות שמדובר בילדה עם צרכים מיוחדים שהוזנחה, שהתעללו בה, שעזקו אותה, שקשרו אותה, כל זאת בגלל שלא ידעו איך להתמודד עם צרכיה המיוחדים. אנחנו נצא לפרסומת קצרה ומיד נתחיל. כן, מי איתנו? כן, מי איתנו? שלום.
וברכה. מי זה, גיא פלג?
כן. אתה יודע, יש לך קול בול כמו של ניסים אלפרון. לרגע היה לי דז'ה-וו.
לא, לא, אני לא ניסים אלפרון. אומרים שיש לי קול כזה שאני יכול להיות שדרן ברדיו, אבל זה לא זה.
מעשן הרבה.
הנקודה היא, קוראים לי יגאל, יגאל אוחנה.
יגאל אוחנה, מאיפה?
מראשון, ראשון בת ים. אוקיי? עכשיו, אני שמעתי קודם את כמה מאזינים שדיברו איתך.
כן.
אחד במפרט שדיבר איתך על זה שכאילו נתניהו לא אשם, ואין מה פתאום ומה פאה וכל מיני סיבות. קודם כל, אני טוען כזה דבר. המשטרה חקרה, המשטרה הייתה המשטרה שלו, של נתניהו. חקרה, הוציאה אותו אשם. באה הפרקליטות, הפרקליטות חקרה, הוציאה אותו אשם. אמרו רק היועץ, רק היועץ מדלבית. בסדר, בא היועץ מדלבית, אמר שהוא אשם. פתאום הוא אמר, רגע, רגע, עכשיו אני רוצה שימוע. בסדר, לדעתי, מה הנה הייתי מורשם, ולא הוא, מזמן הייתי כבר בבית סוהר. אבל הוא כנראה שיש לו פריבילגיות, פריבילגיות. דבר שני, מה שאני רוצה לגעת בו. מה עשה ביבי בעשר, 12 שנה האחרונה, הם כל הזמן האחרונות, הם כל הזמן אומרים, הוא עשה והוא בנה, וחוץ מאשר בחוץ, לגבי טראמפ ופוטין, שיכול להיות שזה גם כבגלל האינטרס שלהם, זה המדינה שלנו ולא ביבי עצמו. חוץ מזה לנו, לנו האזרחים, מה הוא עשה?
בוא אני אגיד לך, יגאל, יגאל, תראה, קודם כל, אני פשוט לא ידעתי באיזה נקודה לעצור אותך, כדי חלילה לא לפגוע לך בשטף הדברים. אז תראה, קודם כל, אני, אתה יודע, כמעט אחרי כל משפט שאמרת, רציתי לקפוץ. קודם כל, לומר, המשטרה של נתניהו. המשטרה היא לא של נתניהו, והיא לא של השר גלעד ארדן, והיא לא שלך, והיא לא שלי, היא של כולנו. והמשטרה היא משטרה מקצועית. ואכן, מעת לעת, אנחנו מדווחים על קלקולים במשטרה, על בעיות במשטרה, אבל בסך הכל, בסך הכל, בסך הכל, יש, ודאי ביחידות האליט, רמה גבוהה מאוד של חוקרים, והישגים גדולים מאוד של המשטרה, בהרבה מאוד היבטים, ודאי ובוודאי במלחמה בפשיעה החמורה, שאני אומר, אני התחלתי בתור כתב פלילים, כמעט כל ארגוני הפשע שאני ליוויתי אותם, המשטרה הצליחה למגר אותם. זה אחד. שניים, המשטרה לא קובעת אם אדם אשם או לא אשם. המשטרה קובעת אם יש ראיות להעמיד לדין כן או לא. חשוב לדייק. רגע, ממליצה. וגם הפרקליטות לא קובעת אם אדם אשם או לא, וגם לא היועץ המשפטי לממשלה. בסוף, מי שקובע אשם או לא אשם, זה רק בית המשפט. ואנחנו לא שם. עכשיו תראה. לבוא ולהגיד, אילו היה מדובר באדם רגיל, אז כבר הוא היה מזמן בבית סוהר. אז אחד, אני לא יודע אם ראש הממשלה בסופו של יום ילך לבית סוהר, ואני לא יודע אם הוא צריך ללכת לבית סוהר, גם אם תוכח העבירה שבה הוא יואשם בסופו של יום. אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני לא יודע אם הוא יואשם בשוחד, אני לא יודע אם הוא יורשע בשוחד, אם הוא יורשע בשוחד הוא צריך לבית סוהר. עכשיו לבוא ולהגיד, אדם רגיל, תראו, ברור שמצד אחד אנחנו כולנו אומרים, יש שוויון בפני החוק, מצד שני אין באופן אמיתי שוויון בפני החוק, כי רק בתיק הזה אנחנו כולנו למדים, שכל השותפים של ראש הממשלה, בתיק 4,000, לחשדות הכבדים, זה אנשים שהיו במעצר הרבה מאוד זמן, משאול אלוביץ', דרך ניר חפץ, וזה, אז להגיד שכולנו שווים בפני החוק, זה אמירה ריקה, ואני אוסיף לך משהו אישי, גם אנחנו לא צריכים להיות שווים בפני החוק, כי את ראש ממשלה באמת לא יכולים, ולא צריכים לעצור, זה סוף העולם, אם יתפסו את ראש הממשלה עם כובע גרב ואקדח ביד, צריכים לעצור אותו, אם לא, הוא בכל זאת צריך לנהל את המדינה, אז לכן, אתה יודע, גם ההערה הזאת, שאם הוא היה אזרח רגיל, הוא היה מזמן בכלא, אני אומר לך, היא נראית לי הערה לא במקום. עכשיו, גם לגבי מה שאמרת, מה נתניהו עשה, אז תראה, כן. אני על דבר אחד, אני...
אבל תן לי לגעת בשלוש נקודות.
אז רגע, לפני...
אני מדבר על רפואה, תחבורה, כן. ביטחון ודיור.
יפה.
זה ארבע נקודות
אז חדורות אומר...
לנו,
אז,
לנו.
אז אני אומר לך, דבר, תראה, אני לא אחשוף כמובן, את הדעה הפוליטית המדויקת שלי, אבל נדמה לי שאפשר להניח שאני לא הצבעתי ולא אצביע בעבור נתניהו. ובכל זאת, אתה יודע, אי אפשר להציג את ראש הממשלה ככלי ריק, ולהגיד מה הוא עשה כל השנים האלה. אז אני רק אומר לך, איזה נתונים משחקים לטובתו של ראש הממשלה, ונדמה לי שהם אינם שנויים במחלוקת. תראה, אחוז האבטלה היום הוא הנמוך אולי אי פעם. במובן הזה, הרבה מאוד ישראלים היום עובדים ומתפרנסים, ולפחות לגבי המדד הזה, זה מדד שהוא מדד שנדמה לי אי אפשר לחלוק עליו, אפשר לשאול אם הם מרוויחים מספיק, אם שכר המינימום מספיק וזה, אבל שיעור האבטלה הוא נמוך, ואל תקל בזה ראש, אל תקל בזה ראש.
אני לא מקל בזה ראש, אני רק אומר דבר אחד.
גם לגבי המצב הביטחוני, הכל בעיני המתבונן, יבוא פלוני ויגיד, המצב קטסטרופה, כל הזמן בדרום נשרפים שדות, יבוא אלמוני ויגיד, חבר'ה, אנחנו כאן, בלא לפני הרבה שנים, אנחנו בתל אביב ובירושלים ובחיפה ובנתניה, התפוצצו אוטובוסים, בזה אחר זה. אנחנו באופן יחסי, מספר הפיגועים בשטחי המדינה, הוא נדמה לי הנמוך בטח בכמה עשורים האחרונים.
מאז שוב איתן שגנץ נלחם שם ושלוש וחצי שנים היה שקט.
אותו כנל בצפון, אני זוכר את התקופה שקריית שמונה הייתה שם נרדף לקטיושות. הגזרה הזאת כבר הרבה מאוד שנים היא גזרה מתוחה, חופרים מנהרות, אבל בסך הכל הכללי אזרחי הצפון, הצפון מסגשג.
שם יש הרתעה, בעזה אין הרתעה.
מה שאני בא לומר לך,
אני יודע מה זה ערבי. ערבי, אם אתה לא הולך איתו בכוח, לא יפסיק לשנוא אותך ולראות עליך. רק במידה, וגנץ אמר, גנץ ואחרים, אני לא אומר שאני מצביע גנץ, אני רק אומר מה שהוא אמר. הוא אמר סיכול ממוקד, וסיכול ממוקד, אם יראו בראשים שלהם, הם יתחברו מתחת לאדמה.
כן, אבל עזוב, איגל, תשמע, כולם חכמים גדולים בתור פרשנים. גם ליברמן, אנחנו זוכרים מה הוא אמר, מה יקרה להניע תוך 48 שעות.
הוא בסוף, לא נתן לו.
בסוף,
לא
רגע, נתן רגע, לו. בסוף כל גיבורי התהילה האלה, ואני לא אומר את זה בציניות, כל המאותרי צלש, וכל אלה שראו את הלבן בעיניים, והסתערו, ופיקדו, והובילו לוחמים,
ואחר כך... ארבע המשקלים, במשך 30 שנה הם נהלו את הצבא.
ואחר כך, קצתם ישבו בקבינט ביטחוני, ואני אני להפך דווקא מסכים יותר עם הקולות שאני שומע מעת לעת, של ראשי שבק לשעבר, שבאים ואומרים, הפתרון הוא לא כוח. הפתרון של עזה הוא לא כוח. הפתרון לא יהיה כוח. הפתרון לא יהיה כוח.
אבל קודם הרתעה. אם לא תהיה הרתעה, לא תהיה
הסדרה. אוקיי. אבל אני כאמור מומחה קטן, ומי יודע, אולי בסוף, ליברמן יהיה שר הביטחון, ויתנו לו לעשות את מה שהוא מבין.
נכון,
וגלנט יהיה סגן שר הביטחון, ואז כנראה יהיה סוף סוף פתרון לבעיית עזה. מי יודע, אולי הגאונים האלה, הם שיביאו מזור לתושבי הדרום ולמדינת ישראל כולה. בוא נתפלל ונקווה. יגאל, חייבים להיפרד. אבל אם שר אומר להתקדם, אז אנחנו מצייתים. אתה יודע, אנחנו גם כן ארגון היררכי, יש עורך לתוכנית הזאת, אדוני. ביי, יגאל, הלאה, מי איתנו?
אלן, גיא.
אלן.
מדבר עידו, מהצפון.
כן, עידו.
דיברנו שבוע שעבר. בניין אחר, אבל הפעם רציתי לדבר איתך על... תשמע, אני גר בעיר אפולה, ואתמול בית המשפט קבע שלא יהיה הפרדה במגדר הציבורי עבור הופעות לציבור החרדי. אהה. תשמע, המושג חיה ותן לחיות הוא מושג שבשנים האחרונות נראה כאילו חילונים מרים את השלט הזה כלפי הדתיים או סלש החרדים. אבל מושג חיה ותן לחיות הוא גם מושג לכלל הציבור. גם כלפי החרדים, גם כלפי הדתיים. גם הם רוצים לחיות. ודרך החיים שלהם היא דרך כזו שגם הנשים וגם הגברים מעוניינים בהופעה שיש בה הפרדה.
Okay.
עכשיו, בית המשפט קבע על פי פרשנות, כי החוק לא קובע שאסור הפרדה, כי לחוק יש הסתייגויות, וההסתייגות נוגעת בדיוק בנקודה הזאת, שכאשר יש הפרדה בין גברים לנשים, ואי ההפרדה תמנע מהציבור לקבל את המוצר שלשמו הגענו, לכן כאן יהיה אפשר להתחשב בציבור.
Okay.
כדי שיקבל את המוצר שלו. Okay. בעיר אפולה הקיץ הקרוב יש 360 הופעות.
Okay.
ורק אחד מהם, זה שהיה אמור להיות היום, הוא לציבור החרדי. רק אחד, מתוך okay. 360. Mm-hmm. וגם אותו ביטלו. זאת אומרת, הפרשנות של בית המשפט כלפי ההפרדה הזו, שהייתה אמורה להיות הערב, היא נראית פרשנות, אני מפחד להתבטא במילים שהן קצת... אני לא רוצה שתוריד אותי משידור, אבל זה מריח לא טוב.
נו, אתה רואה, יש הרתעה אצלנו בשידור, זה מראה שזה טוב. מה? אני אומר שיש הרתעה בשידור, אז זה טוב. אנשים ככה מבינים את המשמעות של לנבל את הפה. כן, אני מרוצה.
לא, חודש שלום, אני לא רוצה לנבל את הפה. אוקיי. החשיבה שלי כלפי ההחלטה הזו של בית המשפט, לא כלפי בית המשפט באופן כללי, אלא לגבי ההחלטה הזו, היא נראית תמועה. כי החוק כן מתיר באופן מסוים, כלפי ציבור מסוים, להפריד בין גברים לנשים, כדי לתת להם את המוצר המבוקש.
יפה. אז תראה, אני רוצה להגיד לך כך. קודם כל, מותר לחלוק על ההחלטות של בית משפט, ולכן יש ערכאת ערעור, ובסוף במדינת חוק, אומנם שר המשפטים אוחנה, הדברים לא ברורים לו, אבל נדמה לי שליתר אזרחי המדינה ברור, או צריך להיות ברור, שהחלטה של בית המשפט היא החלטה מחייבת, וכמובן אפשר להרער עליה. אז אפשר היה להגיד, אנחנו חושבים שבית המשפט טעה, זה בסדר, אפשר למתוח ביקורת על בית המשפט, אפשר להתווכח עם בית המשפט, אפשר כמובן להרער על החלטת בית המשפט, אבל אנחנו מדברים כאן בכמה מישורים. קודם כל, צריכים, בוודאי נבחר ציבור, ודאי ובוודאי שר בממשלת ישראל, לא יכול להשתלח בהחלטה של בית משפט, אני מדבר על להשתלח, לא יכול להשתלח באופן אישי בשופט, ולא בבחירה בפרקליטות. ככה אני סבור. עכשיו לגוף העניין, אמרתי, כמו שאמרתי למאזין בשעה הקודם, אני לא משפטן, אני לא יועץ משפטי לממשלה, אני לא בית משפט ואני לא פרשן של החוק, אני אגיד לך מה אני יודע, ואני חוזר ואומר את מה שאני הקראתי בשידור הקודם, יש החלטת ממשלה משנת 2014, שהיא בדיוק מתייחסת לשאלות כאלה של ההפרדה על רקע מגדרי במרחב הציבורי, וממשלת ישראל היא זו שקבעה, ייתכן ואם תשנה את ההחלטה שלה, תשתנה הפרשנות של אותה החלטה, אבל לפי מה שאני מבין, בית המשפט נסמך על החלטה של ממשלת ישראל בשנת 2014, שבה היא אומרת ומדגישה שבמידה ויש אירועים על רקע שהם אירועים דתיים, כמו באירועים בבתי כנסת, כמובן ששם אפשר לעשות הפרדה בין גברים ונשים, וגם באירועים פרטיים אפשר לעשות הפרדה בין גברים ונשים. השאלה שמתגלגלת כאן לפתחנו, מה לעשות באירועים שאינם פרטיים ואינם דתיים, וממשלת ישראל היא שקבעה שבאירועים כאלה, שהם אירועים ציבוריים, במרחב הציבורי, שממומנים בכספי ציבור, לא תהיה הפרדה. זה מה שהממשלה קבעה. האם זה טוב, האם זה רע, האם בית המשפט פירש את זה נכון, ניתן ייתכן להרער. אנחנו מדברים כאן גם על סגנון השיח. טוב עידו, נלך הלאה, תודה לך. הלאה, מי איתנו?
אהלן?
כן.
שמי אריאל.
כן, מאיפה?
אני רוצה... ראשון לציון.
כן.
רוצה לדבר על קווי הדמיון שיש בין היום בהתנהלות המשפטית, קצת אל מול נתניהו, קצת כמו בהתנתקות, ואני אלמד את זה בדיעבד, כי אני הייתי חייל באותה תקופה, בהתנתקות.
השתתפת בפינוי?
לבעוונותיי הרבים, כן.
מה הכוונה בעוונותיך? מה הייתה האפשרות שלך לסרב פקודה?
בדיעבד, אתה יודע, חוכמת בדיעבד, אבל אם הרמטכ"ל לא סרב פקודה, מי אני...
הרמטכ"ל אולי חשב שהפינוי הזה במקומו, אבל אני שואל אותך, אתה אני מבין סבור שההינתקות הייתה מקח טעות, אז מה אתה אומר בעוונותיי? מה יכולת לעשות לסרב פקודה?
בדיעבד, הכל חוכמת בדיעבד. אפשר גם להגיד שאולי בדיעבד טוב שלא סירבתי פקודה, כי הייתי קצת יותר רגיש מחיילים אחרים, גם מעדות אחרות, שאין מה לעשות, אני לא מאשים אותם, הם פשוט לא היו, הם באו למלא את הפקודה. לא שאני בא אליהם בטענות חסויכה לי.
לא הבנתי את הנקודה האחרונה שלך, אבל מה רצית לומר? כן.
לא משנה, באותה תקופה, כמו שאני מבין, גם לראש הממשלה היה עננה פלילית מעל הראש, והפרקליטות, סליחה, עדנה ארבל רצתה, היא המליצה להעמיד אותו לדין, והיועץ המשפטי לו באותו הזמן, מני מזוז, הוא ביטל את האשמות.
מה הכוונה? אני אומר, תראה, במשפטים, בכלל, גם כמובן בכתיבה עיתונאית ובכלל, חשוב מאוד לדייק. מה הכוונה ביטל? תראה, אני אגיד לך מה ההיררכיה, היא גם טובה...
הוא אמר שאין מספיק...
היא גם טובה, ההיררכיה הזאת טובה גם לתיקי ראש הממשלה. תראה, בסוף, זאת מערכת היררכית. נכון, אתה צודק, בדומה נגיד לצבא. מערכת היררכית. בסוף יש פרקליטות שהיא דרג נמוך, היא עוברת על החומר שהעבירה המשטרה, היא מסכמת ומעבירה המלצה לפרקליט המדינה. פרקליט המדינה על הצוות שלו עובר על ההמלצה של הפרקליטות וקובע את ההמלצה שלו. אגב...
אין לי טענות, אני חושב שזה עבד מצוין, אז זה גם עובד מצוין היום.
אז אני אומר לך, עדנה ארבל המליצה, ומני מזו, הוא לא ביטל.
מני מזוז קיבל החלטה אחרת משל עדנה ארבל, הפוכה.
נכון, נכון, נכון. אני לא משאים אף אחד, אני רק אומר שבאותה תקופה גם היה איזה מקרה קטן שאולי שכחנו, אני לא הייתי מודע לזה, כן? אני למדתי את זה בדיעבד, של מאסרים מנהליים של ילדות מות 14 ו-15 ו-16 שישבו חודש וחצי במאסר מנהלי, בתמיכת המדינה, מי שייצג את המדינה היה שי ניצן, ואת דעת המדינה בנושאים האלה, והם טענו
מה שהם... מה הוא עשה, שי ניצן?
הוא ייצג את המדינה.
אוקיי.
הוא היה משנה לפרקליטות המדינה.
נו.
הוא ייצג את דעת
אני מחכה שתגיע לנקודה מתחילת השיחה.
כן, אני רוצה להראות שאנשים שהם שופטים, שהם בבתי משפט, עליון וכו', הם לא חפים. הם לא תלית שכולה תחלת. הם יכולים לטעות.
ברור שהם יכולים לטעות. אף אחד לא חשב ששופט הוא אל. אף אחד.
לא, אז רצוי שיעבירו ביקורת, וביקורת מאוד חשובה, כי לפי דעתי, איך שאני מנתח את הדברים, המעצרים המנהלים, הדת המדינה הייתה שם שהם מהווים סכנה לציבור. אוקיי? ואני לא מבין איך בן אדם שמוכב ומשלב ידיים ופוקק כבישים ביישובים מסוימים ובמקומות מסוימים, יכול להוות סכנה לציבור, ואיך זה עבר בשקט, והאנשים האלה עדיין משרתים היום, חלקם במערכת המשפטית, חלקם מאוד גבוה במערכת המשפטית, וזה סימן מאוד אדום להראות ש... תראו, המערכת המשפט היא מאוד מוטה פוליטית, יכולה להיות מאוד מוטה פוליטית.
כן, אבל רגע, תראה, אנחנו עכשיו דווקא באים בנקודת זמן, שבה יש שופט בבית המשפט העליון, שגר מעבר לשטחי הקו הירוק, שופט אחד, ואנחנו נמצאים אחרי ממש מהפכה שיפוטית, שהובילה שרת המשפטים לשעבר, הילד שקד, עם שופטים מאוד מאוד שמרנים, אני מציין את השופט
שטיין. ולא עובר בשקט.
רגע. לכן אני בא ואומר בסוף, יש דינמיקה, יש גם דינמיקה בתוך בית המשפט העליון. ההחלטות של בית המשפט העליון הן לא החלטות קדושות, אבל מה לעשות בסוף? צריכים להרכין ראש בפני החלטה של בית המשפט העליון. אני לא מצליח להבין, באמת, אני מנסה להבין מה אתה רוצה להגיד בשיחה הזאת, ולא הבנתי.
מה יהיה המנגנון שעוצר בתי משפט שקובעים החלטות לא חוקיות, לדוגמה, כמו בהתנתקות, וזו החלטה שהיא...
אז תראה, קודם כל...
בעיניי שערורייתית.
בסדר, אתה יכול לחשוב שההחלטה שערורייתית, אני לא יודע בדיוק איזה החלטה, ההחלטה לדחות את הבגץ נגד ההתנתקות, נדמה לי שזה...
לא, שהכניסו...
אז תראה, אני אגיד לך מה, תראה, בסוף המערכת, היא קודם כל... מערכת כמו כל מערכת, היא לא נקייה מטעויות. יש לפעמים טעויות, מדי פעם עולה אפשרות לגזור עונש מוות, ואז כולנו נזכרים שפעם בכמה זמן יוצא שאסיר שיחסו לו עבירות מאוד מאוד חמורות, שהוא מזדכה. זה גם הטענה המרכזית של אלה ששוללים עונש מוות בארצות הברית. לא מזמן קראתי את זה מאמר על הוויכוחים בתוך ארצות הברית, כן עונש מוות, נגד עונש מוות. אז ברור שמערכת המשפט, למרות שהיא בנויה על איזונים ועל עירור ועל ריבוי שופטים ובית משפט מגוון ככל האפשר, ברור שהמערכת הזאת עושה מעט לעת טעויות. אז לכן אני לא מצליח להבין מה בדיוק הטענה שלך.
כי אנחנו נמצאים עכשיו באמת בתקופה של...
אתה רוצה שאנחנו נהיה במצב שמה, של תור ובואו, של כאוס מוחלט, בסוף צריכה להיות מערכת אכיפה, וצריכה להיות מערכת שיפוט, וצריכים לקבל את ההכרעה של בית המשפט בסוף, אחרת לא יהיה סדר.
קיבלנו את ההכרעה, כי אנשים גם חוץ מאיזה כמה שהציטו את עצמם, שלא נדע, אבל בסופו של דבר הדבר הזה עבר. אני רוצה להסביר לצד השני של המפה הפוליטית, שכרגע אולי מרגיש... בדעת מיעוט, והוא סופר את הכיפות שיושבות בכל מיני ועדות. פשוט, זה מה ששמעתי עכשיו על ועדת שהמבקר המדינה, ועדת המינויים. התחילו לספור כמה אנשים שם הם מתנחלויות, כמה יש להם כיפה על הראש. כאילו, למה לספור את הדברים האלה? הרי בסופו של דבר גם...
אני חושב שהביקורת על ועדת ההיתרים היא לא מספר הכיפות. הביקורת על ועדת ההיתרים היא שוועדת...
אולי לא מתאמך.
רגע, שהוועדת ההיתרים היוצאת... הייתה ועדת היתרים שמורכבת אך ורק במשפטנים, ואילו ועדת היתרים הנוכחית, הטענה לפחות שיש שם גם נציגי ציבור, והטענה שהוועדה הזאת, ועדת היתרים הנוכחית, היא צבועה בצבעים פוליטיים, בשונה מהוועדות הקודמות שלא היו צבועות בצבעים פוליטיים, והשאלה שמרחפת מעל הכל, למה נכון היה בעת הזאת, כשהוועדה הזאת צריכה לקבל החלטה כל... שכל כך מסעירה אותה, מדוע נכון עכשיו להחליף בעת ובעונה אחת את כל חברי הוועדה? אלה השאלות.
אבל גם לי, בתור אידיוט, זה מאוד קשה, זה קצת כמו זאב, כי הרי אמרו גם על שייך שהוא מינוי פוליטי, ובסופו של דבר התברר שהוא היה אחד מהמתנגדים הכי גדולים של נתניהו.
הוא לא היה מתנגד, מה הכוונה מתנגד?
עשה את עבודתו נאמנה, אוקיי? בוא נגיד שעשה את... כן. אביחי מנדלבליט אותו דבר, אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו עדיין...
יודעים, אנחנו יודעים משהו כבר, אנחנו יודעים משהו. אנחנו יודעים שהוא אחרי שעבר על חומר ראיות ובעצם ניהל את החקירה הזו, סבור שראש הממשלה לקח שוחד, ועכשיו ראש הממשלה צריך להוכיח לו במהלך השימוע לשכנע אותו שהוא אותה...
אז זה לא קצת זאב, להגיד... זה מינוי פוליטי, בסופו של דבר הוא ירה לעצמו ברגל בשתי המינויים הפוליטיים שלו.
מינוי פוליטי. יאללה, אריאל, אני רוצה לסיים. אריאל, אני רוצה לסיים. ויועץ משפטי לממשלה, זה מינוי של ועדה, זה לא מינוי פוליטי. כן. הלאה, מי איתנו?
גיא?
כן.
צהריים טובים, מדבר ברוך. אני רוצה באמת, דיברת למשל ועדת היתרים, ועל זה רציתי לדבר.
כן.
אתה אמרת ש... ועדת, כאילו, פיתרו את ועדת היתרים הקודמת.
לא אמרתי שפיתרו, התפטרו.
התפטרו, אבל אני רוצה, אתה יודע למה התפטרו? יש לך דעה בנושא?
אין לי דעה, יש לי ידיעה. והידיעה שלי היא לא פרי של אינסטינקט שלי או של איזה מקורות שלי. פורסם מדוע הם התפטרו. שהם הרגישו, הם הבינו, על רקע מתיחות שהייתה להם עם מבקר המדינה חדש, שהמנדט שלהם לקבל החלטות עצמאיות, המנדט הזה נשלל מהם, ועל רקע זה הם החליטו להתפטר. זה מה שהם אמרו.
אני חושב שאתה טועה, כי הם התפטרו עוד לפני שנכנס מבקר המדינה החדש, אני חושב.
לא, אתה טועה.
והסיבה שהם
התפטרו... אתה טועה.
אוקיי, אז יכול להיות שאני טועה, אבל בוא נגיד...
רגע, אבל מכיוון שאנחנו לא מדברים בשיחת טלפון, אלא למאזינים, אז אנחנו נבקש לדייק. יושב ראש הוועדה התפטר בזמן
מי זה היה?
לא זוכר בעל פה את השם שלו, תכף יזכיר לי.
אתה באמת לא זוכר? אני
באמת יושב ראש הוועדה הקודם התפטר ומונה תחתיו יושב ראש חדש לוועדה, את השם שלו אני זוכר, רוני חבש השופט, וחברי הוועדה המשיכו בתפקיד שלהם וגם קיבלו כמה החלטות שנוגעות לראש הממשלה. על רקע זה נכנס מבקר מדינה חדש, על פי חוק, נבחר כדין, ועל פי הפרסום של אמיתי, נדמה לי שהוא היה הראשון שפרסם את זה, שלום ברנר התפטר, הנה אומר לי שר פלסנר, והוועדה החדשה נפגשה, ולטענת, על פי הפרסום של אביעד גליקמן בחדשות 13, מבקר המדינה בטונים גבוהים בשפה משתלחת העיר להם, על זה שהם הורו לראש הממשלה להחזיר 300 אלף דולר שקיבל בלי אישור, קיבל מהבן דוד שלו לצורך מימון הייצוג המשפטי שלו, ושהם דרשו מראש הממשלה שיחזיר את החליפות שקיבל מהחבר שלו, ספנסר פורטריג', ועל רקע זה מבקר המדינה אמר להם, רבותיי, אתם אל תנהלו לי את המשרד, כך על פי הפרסום, אתם צריכים להחליט מותר לקבל מימון או אסור לקבל מימון, פה אתם מתחילים, פה מסיימים, ועל רקע מה שהם הרגישו, התערבות בעבודה שלהם וקיצוץ הכנפיים שלהם, הם התפטרו.
אוקיי, אני נתתי לך להביע את דעתך, שזו דעתך
אישית. זה לא דעתי, אלה הפרסומים, בכלל לא דעתי אישית, להפך. אני חזרתי על פרסומים של המתחרה שלי. אין פה גרם של דעה אישית.
אז אני אומר, וגם ידיעה אישית, שמי שהיה שהתפטר מוועדת היתרים, השופט אוני חבש, אתם מפחדים להזכיר את השם שלו.
אני הזכרתי את השם אוני חבש.
להגיד שהוא שופט, ולא נורא שהוא שופט ערבי, אבל הוא לא הכיר בסמכות של בית המשפט או של עיריית תל אביב, הוא לא שילם ארנונה, הוא גר בבית חנינה. הוא לא שילם ארנונה, שנים, הגישו נגדו משפטים. וכשזה התחיל, ואז הוא הגיש תצהיר לבית המשפט...
תגיד, מה זה רלוונטי לעניין עכשיו הסיפור הזה שלו? ככל שהוא נכון או לא נכון, אני לא מבין מה העניין.
זו הסיבה שהוא התפטר.
לא, אז אתה מקשקש קשקוש, אתה מתקשקש קשקוש, ואנחנו ניפרד ונצא לפרסום. ביי ביי. אתה יודע
שזה לא נכון, ביי.
ביי ביי ביי, ברוך.
אלן.
אלן.
שלום, מדבר נתן.
נתן, מאיפה?
אזור ירושלים.
כן.
אני רציתי לדבר איתך על העניין של הפולה.
כן.
כן. אני יודע שדיברו על זה הרבה, אבל עדיין.
כן.
אני לא מבין דבר אחד. אני מהמקרה הזה הגעתי למסקנה שזה פשוט בושה פה במדינה היהודית, שיש בית משפט שמחליט לציבור שלם שזה אמונתו, לא משנה מה מומי, זה אמונתו, הוא מחליט לו שהוא לא יכול לקיים אירוע כרצונו. זה בושה שבמדינה היהודית ב-2019 בית משפט עסוק בכאלה דברים, שזה דבר הכי לגיטימי שיש, בפרט שרבע מהעיר שם הם חרדים, וזה אמונתם, זה מה שהם רוצים. איפה אחיה ותן לחיות, איפה פה, איפה שם, איפה כל הדברים האלה. זה פשוט בושה, באמת זה בושה למדינה. בושה למדינה שהחלטת בית משפט, זה מה שהיא עושה. באמת, זה...
אני אגיד לך מה, אני פשוט לא רוצה לחזור על עצמי, כי באמת כבר נדרשתי לעניין כמה וכמה פעמים.
אני שמעתי מה אמרת, אבל יש דברים שהם מעבר למשפט, יש דברים שהם מעבר. אתה יודע, יש דברים שהם מעבר.
אז אני אגיד לך מה, תראה, אתה יודע, יש הרבה מאוד תחומים שבהם המדינה מתערבת בעניינים שהם לכאורה עניינים פרטיים של, של האדם, עד כדי כך שהמדינה קובעת לבן אדם לפעמים מה הוא יעשה בדלת עמותיו, מה מותר ומה אסור. אז אני אומר לך, תראה, מדינת ישראל באופן כללי, אני לא רוצה לחזור עוד פעם על כל מה שאמרתי על החלטת הממשלה, אבל אפשר להבין, רבותיי, מדינה באה ואומרת, תראו, ייתכן, ולמשל, נשים חיות בחברה חרדית ומקבלות את החוקים האלה, אבל באיזשהו מובן, הן היו שמחות אילו הן לא היו צריכות להיות במצב שבו הן נמצאות, ולכן באה המדינה, ובעיניי זה נראה לי לגיטימי לגמרי.
איפה המדינה אבל אצל אוכלוסיות אחרות, ששם הדרת נשים פי אלף יותר, איפה המדינה שם? מה פתאום אותם קבוצת נשים פמיניסטיות עוטרות על הציבור החרדי, למה?
אבל תראה...
יש ציבור שלם, יש ציבור שלם אצל הערבים, שיש שם פי אלף יותר, פי אלף יותר. למה שם הפמיניסטיות לא מתקהלות ומתלהמות ומגיעות לטרור?
רגע, שנייה. תראה, בוא אתה מבלבל בין כמה עניינים. אתה רוצה לומר בעצם שארגוני אנשים, שהם ארגונים לא, הם לא ארגונים של המדינה, אתה בעצם בא אליהם בטענה, ואתה אומר, למה שם לא הגשתם עתירה לבית משפט? למה שם לא, אתם לא הולכים ומנהלים מאבק משפטי?
בית משפט עושה איתם יד אחת, אבל
בית משפט רואה מה שבפניו. בסוף בית משפט רואה מה שבפניו.
זה הציבור שהכי קל, כי אין לו נציגים בבית משפט בעליון, אין שופט אחד חרדי. יש לך אולי 20%
מהמדינה בו חרדי, ואין שופט אחד חרדי. תראה, אני אגיד לך מה, הכל בעיני המתבונן. תראה, אתמול היה ויכוח מרתק בעיניי, בחדשות 12, בתוכנית של עודד בן עמי, בין עמית סגל, לבין אמנון אברמוביץ', ועמית סגל אמר דברים שקשה היה להתווכח איתם. הוא אמר, תראו, יש מיעוט במדינת ישראל, והמיעוט הזה הוא מיעוט חרדי, והמיעוט החרדי הוא גם מיעוט מאוד מאוד חלש. מדוע הוא חלש? משום שכשאנחנו בודקים את המצב הסוציו-אקונומי במדינת ישראל, אז המיעוטים הכי מוחלשים הם החרדים והם הערבים, ובמיעוט החלש הזה בית המשפט נוח לו להשתלח בגלל שהוא חלש. זה אמר עמית סגל אתמול, וקשה להתווכח עם הנתונים האלה. באמת המצב הסוציו-אקונומי של החרדים הוא נמוך מאוד, ובאמת אין אף שופט חרדי בבית המשפט העליון. יבוא פלוני ויגיד לך, תגיד, אתה עושה צחוק? הם האוכלוסייה המוחלשת, הם האוכלוסייה החזקה, הם האוכלוסייה שמקבלת את התקציבים הגבוהים ביותר, וכמו שאמנון אברמוביץ' אמר, וכשאנחנו בודקים מה האוכלוסייה המוחלשת הזאת במרכאות נותנת למדינה, במיסים, בשירות צבאי, לעומת מה שהיא מקבלת, זאת האוכלוסייה הפריבילגית ביותר. הם נותנים הכי מעט, הם כמעט לא משתתפים במעגל העבודה, הם ודאי שלא נותנים חלק בנטל הביטחון, והם מקבלים תקציבים פר ילד הגבוהים ביותר. לכן אני אומר לך, ששמעתי את אמנון, את עמית סגל אתמול, אמרתי, וואלה, עמית צודק. עמית צודק, אין אף שופט, אין להם ייצוג, הם באמת אנשים עניים. שמעתי את אמנון אברמוביץ', אמרתי, וואלה, אמנון צודק. חד משמעי צודק. הם בגלל שהם לשון מוזניים פוליטית, הם נהנים מתקציבים מטורפים, ותורמים כמעט אפס במיסים ובנטל ביטחון.
אני אגיד לך,
לכן אני אומר לך, הכל בעיני המתבונן.
אתה צודק, אבל מה, הם פשוט, אולי טיפה חכמים, הם רואים את המצב, אז הם מנסים לפי המצב ללכת עם המדינה, באמת, עם המדינה, והרוב החילוני במדינה כביכול, ויש גם מלא דתיים, היו תומכים בהפרדה דת ממדינה, אתה יודע כמה דברים היו נחסכים מאיתנו? הפרדת דת ממדינה, לא מבין למה, ב-2019 עדיין עוד לא הבנו את זה.
הפרדת דת ומדינה, תשמע, אבל שוב אני אומר לך, הכל בעיני המתבונן, אתה בא ואומר, תהיה הפרדת דת ומדינה, בסדר, אז יכול להיות שאת האירוע באפולה היו עושים אתמול, אבל, היה כאן גם עובר נישואים חד מיניים,
והיה עובר פתיחת בתי עסק בסוף שבוע, בוודאי הייתה עוברת תחבורה ציבורית, ולכן אני אומר, חלש או חזק זה בעיני המתבונן. יגידו לך כל תושבי תל אביב, שהם ברובם הגדול חילונים, אנחנו אוכלוסייה החלשה, אנחנו תורמים למדינה הכי הרבה בכל מובן, ועל הראש שלנו מונעים מאיתנו את האפשרות לנסוע לים בשבת באוטובוס. לכן אני אומר לך, אין...
למה המדינה צריכה לממן אוטובוסים? זו שאלה כללית, למה המדינה צריכה לממן?
לא צריכה... מה הכוונה לממן? תחבורה ציבורית... תחבורה ציבורית
כש...
כשם...
תקום חברה פרטית ותעשה הסעות, אם זה רווחי. אם זה לא רווחי, שלא תעשה את זה.
ובאמצע השבוע המדינה לא צריכה לסבסד תחבורה? אין אינטרס של המדינה.
אם זה רווחי, תשמע, ליישוב נידח שיש למדינה, זה משהו אסטרטגי שהוא יהיה שם, ודאי שהמדינה צריכה להשתתף. אבל באופן כללי, המדינה היא לא מערך הסעות.
כן, טוב.
המדינה לא מערך הסעות.
עזוב, אנחנו מצינו אותה, אני מרגיש שמצינו אותה, את השיחה, הדברים ברורים. אני בטוח שהרוב החילוני במדינת ישראל היו, נדמה לי, בחלקם הגדול, היו שמחים להפריד את הדת מהמדינה. טוב, הלאה, מי איתנו? כן.
הלו.
כן.
שלום, מה שלומכם?
שלומנו? שלומי בסדר, שר, מה שלומך? מה שלומך, שר?
כולכם מרגישים טוב.
נדמה לי שכן. את?
אוקיי, זה טוב מאוד לשמוע, כי בדרך כלל זהבי אומר שלא טוב לו בחיים, אז...
לא טוב לו בחיים לזהבי? למה לא טוב לו? תראה איזה קריירה יש לו. תראה, מפורסם, מרוויח טוב, ניצח עכשיו בבית משפט, למה לא טוב לזהבי?
מה יודע, כל פעם שמדברים איתו, יום טוב זהבי, הוא אומר, מה טוב? אבל בסדר, אנחנו לא הולכים להתווכח על זה אפילו.
רמזו לי שאתה באוסטרליה הרחוקה.
לא רמזו, אמרו לך נכון אפילו. בשביל זה רק רציתי לוודא שאנחנו על אותו קו, אבל נהדר בכל מקרה.
מה השם, עם מי אני מדבר?
עם רוני.
רוני, אתה יודע מה בא לי לעשות? בא לי לעשות, מאחוריי, לעשות צילום של מפת העולם, ולעשות ככה... סיכות קטנות, איפה יש לנו מאזינים, כי בהתחלה חשבתי איזה קוריוז כשמישהו התקשר מיפן, אבל אז היה לי מאזין אחד משוודיה, ואחת קבועה שמטלפנת מאנגליה, ועכשיו סוף סוף אפשר לשים דגלון קטן על, ביבשת אוסטרליה, ואנחנו, לא רק שאנחנו לא תחנת רדיו אזורית, אנחנו תחנת רדיו עולמית למעשה.
לגמרי.
100%. 103, והשלב הבא יהיה שיהיה יום אחד אסטרונאוט ישראלי, שיניף את דגל 103 גם על הירח.
וואה, הלכת רחוק מדי, אבל אתה יודע מה, בימינו הכל אפשרי, לא?
בדיוק.
אם יש לנו, ועל זה בעצם אני רציתי לדבר, שזה חלק, אני חושב, מהבעייתיות הכוללת. אתה יודע, כל המערכת בחירות שאנחנו שעברו בישראל בתקופה האחרונה, וכרגע גם עוברים איתה, ואני באמת מקשיב לתוכניות רדיו, בוא נהיה קצת גלויים ואמיתיים, לא רק שלכם, והשיחה שמגיעה תמיד בנושא הזה, שאין כאילו ייצוג אמיתי של העם, זה לא באמת כל העם.
רוני, אני רוצה להגיד לך, נראה לי שאתה גם המאזין האחרון בתוכנית, והאמת, נמאסתי כבר לדבר על הבחירות, ויותר מעניין אותי הסיפור שלך. מה אתה עושה באוסטרליה?
וואלה, אוקיי, סבבה. אז אני כבר 20 שנה כאן.
אתה רוצה להטיף לנו על מערכת הבחירות כשאתה כל כך רחוק?
כן, כי אני חושב שבאמת יש פתרון, והפתרון הוא מאוד פשוט.
נו בוא, 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 בוא נשב. רוני, תעלה על הטיסה הראשונה, קח מטוס, תנחת בנתב"ג, קצת עמוס שם, בוא נשב נדבר, נסגור את ה... נתקדם, אם יש לך פתרון. אתה מאוסטרליה רוצה לתת לנו עצות? ב-22
לספטמבר אני מגיע לישראל.
כן, לכמה זמן?
לשבועיים. מגיע לחגים וקצת, ואז נאלץ לחזור.
אז אתה לוקח מונית, אתה אומר רדיו 103 בקורזין, רחוב קורזין בגבעתיים. אתה... מה הכתובת אתה אומר? תפוצות ישראל 13, רדיו 103.
אני בטוח שהוא יודע.
נסגור את כל העניינים פה. מחכים לך. שלום.
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 כן.
כן, מה?
מדבר יותם.
יותם.
כן, יותם.
כן, יותם, בבקשה.
שלום, אני גר בגנר, סיימתי לימודי תיכון עכשיו לא מזמן, ו...
לפני גיוס?
התלבטות,
לפני גיוס?
כן, לפני גיוס, כן. לפני...
מה התלבטות? בוא נראה אם נוכל לסייע לך לקבל את ההחלטה הנכונה.
אני ככה, בגוש שמאל יש הרבה מפלגות קטנות שלא שומעים עליהן. בגוש הימין יש עצמה יהודית, זהות. מפלגות עם אידיאולוגיה, כאילו, ושומעים שממש יש להם רעיון, למרות שכאילו לא בטוח שהם יעברו. מפלגות השמאל, כאילו, משתיקות את המפלגות הקטנות.
סליחה. איזה מפלגות? להפך. בשמאל יש את האיחוד בין ברק, סתיו שפיר וניצן הורוביץ. אני לא יודע איזה מפלגה קטנה בשמאל יש. מצד שני, דווקא בצד של מפלגות הימין, על פי כל הסקרים, אנחנו רואים שיש לא מעט מצביעי ימין שתומכים במפלגות קטנות, שהסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה הוא כמעט אפסי, כמו המפלגה של איתמר בן גביר, שאנחנו רואים שהיא לא מתקרבת לעבור את אחוז החסימה, כמו המפלגה, תזכיר לי שר, של של פייגלין, שהמפלגה של פייגלין, שזה מפלגת ימין, זהות, נועם. איזה מפלגות שמאל יש לך שלא עוברות את אחוז החסימה? להפך, השמאל, בחוכמתו, אם יורשה לי, התאחד לקראת הבחירות, אורלי לוי חברה למפלגת העבודה, אהוד ברק חבר למרץ, ואילו בימין, הניסיון לעשות גוש של איחוד מפלגות הימין, הוא נכשל בחלקו, ששתי מפלגות משמעותיות, אז בדיוק הפוך ממה שאתה אומר.
נכון, השאלה שלי אבל, זה שאני בחברים שנפגשתי במפלגה, אתה מכיר אולי אדום לבן?
עזוב אותי מהצבעים האלה, עזוב אותי, אנחנו עכשיו רק ירוק לבן, רק ירוק לבן, עזוב אותי מאדום לבן, בחייך.
אבל המפלגה הזאת, אנחנו מאוד השתכלנו, דיברנו עם המנהיג שלה, והוא, לא יודע, כאילו, אנחנו מאמינים בו, ונעמסנו כאילו מפלגות הישנות האלה, שכאילו מבטיחות שהם יורידו את ביבי. אז למה, כאילו, אני סתם מתייעץ איתך, אתה מבין פוליטיקה, למה לא להצביע למפלגה קטנה, כמו אדום לבן, שמבטיחה להילחם בשחיתות?
היא לא עוברת את אחוז החסימה, מה יעזור הקול שלך? תראה, יש עורך דין אחד, עורך דין שאני ברמה אישית מאוד מחבב, והוא עומד בראש מפלגה למען בעלי החיים. יש כל מיני מפלגות מוזרות, בא לך לזרוק את הקול, סבבה, זרוק את הקול. מה? לא אומר לך, אני אומר לך למי להצביע, תצביע למה שבא לך, חסר אופציות. אני אומר לך, יש אופציות מימין, יש אופציות משמאל, ככל שיש כאן באמת, אתה יודע, אם אתה שואל אותי, אני באופן מהותי לא רואה הבדל גדול בין המצע של כחול לבן לבין המצע של הליכוד. אני חושב שיש כאן עניינים פרסונליים שגנץ ולפיד ובוגי לא מוכנים לשבת עם ביבי, ויש כאן את אביגדור ליברמן שעושה קולות שלא מוכן לשבת בשום אופן עם ביבי, אבל לגוף העניין, האם יש הבדל מהותי בין מה שגדעון סער וגלעד ארדן חושבים לבין מה שחושב בוגי יעלון ואביגדור ליברמן? אני לא חושב. ונפתלי בנט ואיילת שקד. טוב, יותם, אני אתן לך רק הצעה אחת. נדמה לי שאם אתה רוצה להשפיע ככל שאנחנו משפיעים, וזה בעצם הדרך היחידה שלנו להשפיע, להשתתף בבחירות, אז נדמה לי שרצוי להצביע למפלגה שהנציגים שלה, יש להם סיכוי יותר או פחות. לא, אנחנו נפרדנו, אנחנו מסיימים. אני לא יודע מה איתכם, אני כבר מתגעגע, אני לא אהיה כאן בשבוע הבא, אני טס לחופשה עם ילדיי, מקווה ליהנות, לחזור בשלום, בכוחות מחודשים, ואנחנו נשתמע רק בעוד שבועיים, שיהיה לכם חופש נעים, אחרינו, כרגיל, דידי הררי, להשתמע.
אתם מאזינים לגיא פלג, ב-103 FM.